ברוכים הבאים לפודקאסט לכדור הכתום. שמי סגי רפאל, ונמצא איתי היום אור עמית. אור, מה שלומך?
בוקר טוב, מה שלומך?
אנחנו הולכים לדבר היום על 10 הסיפורים הגדולים של העונה עד כה. מן הסתם, את הסיפורים הבאמת גדולים של העונה אנחנו נקבל בפלי אוף. אבל מכיוון שאנחנו הולכים להתחיל את קמפיין ספר סיכום העונה שלנו בעוד כחודש, קצת יותר מחודש שהפלי אוף יתחיל, אז אנחנו עושים לכם איזושהי הכנה, ובאנו לספר סיפורים. אתה מוכן, אור?
כן, פסח זה שם.
פסח זה שם. אז מן הסתם אנחנו מתחילים כרגיל עם רגע השבוע. מה רגע השבוע שלך, אור?
ישנת טוב בלילה?
ישנתי סביר.
אני רוצה לדעת פשוט כמה אתה עצבני, כי אני ראיתי את ה... אני ראיתי את המחצית הראשונה של בוסטון מול גולדן סטייט, ומשחק שבו סטף קרי קופה זריקות, זה דבר שאני לא נתקלתי בו עד עכשיו. גולדן סטייט סיפקו לנו לא מעט רגעי השבוע הבא, אנחנו כבר בכמעט עשור אחרון, אבל זה לא היה משחק, זה היה רגע מסוג אחר. עכשיו, בדרך כלל גם כשגולדן סטייט לא תפקדו טוב, ראינו את סטף בינג סטף. זה היה הפעם הראשונה שראיתי את סטף בינג קובי בריינט של 2014, פחות או יותר.
קודם כל, תן קרדיט לסלטיקס. כאילו, זה לא שמה שהם עשו לגולדן סטייט יוצא דופן מבחינתם. זה יוצא דופן מהמקום של גולדן סטייט, אבל הסלטיקס כרגע בריצה נהדרת שהם פשוט מביסים יריבות על ימין ועל שמאל.
הסלטיקס קבוצה מעולה, ואני לא לוקח מהם כלום. אני רק אומר שזה מבחינת, זה אפילו לא זה שהוא החטי, זה מבחינת העובדה שהוא אפילו הפריע לפלואו של ההתקפה במידה מסוימת.
טוב, בוא נגיד זה ככה, אני ראיתי את תחילת המשחק, ואז זה היה פסק זמן, ועברתי למינסוטה הקליפרס, ואז חזרתי וראיתי ש-21-39, אחרי שהיה די צמוד,
כן, הבנתי לאן זה הולך,
וראיתי את המשחק של הקליפרס מנסוטה שהיה הרבה יותר טוב. טוב, רגע, השבוע שלי זה, תשמע, לברון ג'יימס מגיע ל-40,000, אני לא ארחיב כרגע, כי אנחנו הולכים לדבר על זה יותר בהמשך, אבל מן הסתם, רגע שלא חשבנו ש... לא חשבנו ששחקן יגיע להישג הזה, השיא של קרים נראה בלתי שביר, ובטח 40,000, ופתאום ולברון בא ועושה את זה, וטוב, אנחנו נדבר על זה עוד.
כן, אפשר לראות כל מיני ניתוחים לגבי מה ואיך עושים את ה... צריך לקרות כדי ששחקן אחר יגיע ל-40,000 נקודות האלה. הזכרת את מינסוטה קליפרס, אז הלילה היה לנו רגע שבוע מוזר עם אנטוני אדוארדס, לא עלה בחמישייה של הטימבר וולפס, והסיבה היא זה כי הוא איחר לעלות מהחימום, הוא פשוט לא היה שם בשביל לעלות בחמישייה, אז הוא אמר שהוא איבד את תחושת הזמן. סיפור מאוד מוזר, גם כן הולך להתחבר למשהו שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל סיפור מאוד מוזר קרה היום.
ככה זה כשאתה מסתובב עם פליפפון במקום סמארטפון בימינו. טוב, אז כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לעשות את סיפורים הגדולים של העונה. זה לאו דווקא דירוג, זה יותר כמו 5 סיפורים שאני הייתי רוצה לספר, ו5 סיפורים שאור היה רוצה לספר, וכמובן שהולך להיות סיפור 11 לפני זה, כי... אני חושב שדני ברמה הפרובינציאלית הוא סיפור מאוד מעניין, אבל אני חושב שברמה של, שמסתכלים על, 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 על הליגה כמכלול ומסתכלים על העונה, אז מן הסתם הוא פחות מעניין, אבל אנחנו פרובינציאלים, אנחנו ישראלים, ולכן אנחנו כן נדבר עליו. אז הנה כמה מילים שלי. הוא יותר אגרסיבי ויותר יעיל. אני מניח שיש הרבה קולות שיגידו שהוא שחקן טוב של קבוצה רעה, אבל בעיניי זה לא בדיוק נכון, כי כשאנחנו מדברים על שחקן טוב של קבוצה רעה, בדרך כלל אנחנו מדברים על ווליום סקורים, אנחנו מדברים על שחקנים שעושים הרבה במעט, סליחה, עושים מעט בהרבה. ודני עושה הרבה במעט, וזה ההבדל בעיניי. הוא מצליח להבליט את התכונות החיוביות שלו בקבוצה רעה, הוא עושה את זה ביעילות מאוד מאוד גבוהה. 51% מהשדה, 41% ל-3, 3.8 אסיסטים על שתי עיבודים, זה מאוד יעיל. להיות יעיל בקבוצה רעה זה הרבה יותר קשה מלקלוע נקודות. זה סימן שבקבוצות טובות הוא אולי יעשה פחות, אבל הוא עדיין יהיה חלק משמעותי מהפאזל. החיסרון היחידי הוא שזה לא נראה שהוא יוצא מוושינגטון בזמן הקרוב, החוזה שלו סופר נוח לשחקן ששומר ומנהל משחק ברמה שהוא עושה את זה. לוושינגטון אין כרגע תמריץ לרוץ קדימה ואין לה סיבה לקחת עליו הצעות. אני רואה איזושהי אופציה שאם הם יקבלו איזה שחקן צעיר שהם סופר חמים עליו או מישהו בדראפט שהם ממש ממש רוצים לבחור, אז יכול להיות, אבל אני לא רואה כרגע שהם הולכים לתת אותו תמורת איזה בחירת דראפט עתידית שאף אחד לא יודע מה יצא ממנה. בעיניי דני עשה צעד גדול, צעד ענק קדימה עונה, והתחיל לממש את הפוטנציאל שלו, הוא לא מחכה שיתנו לו, הוא לוקח, וזה ההבדל. הוא מנהל את המשחק בצורה יוצאת מן הכלל, הוא שומר נהדר, וכל זמן שהוא שומר על האחוזים, אני מאמין שהוא ימשיך להתקדם. בעיניי הוא כרגע אבן הבנייה המשמעותית בוושינגטון לצד בילאל קוליבאלי.
אני מסכים ולא מסכים. קודם כל לגבי כל דברי שבח שאמרת עליו, אני מסכים, הוא בניגוד למה שאנחנו רגילים לראות משחקנים שפתאום נותנים עונה טובה בקבוצות רעות, הוא לא העלה רק את הווליום של הזריקות, הוא העלה בעיקר את היעילות, הוא עלה מ-53.5 שזה היה אחוז הטרו שוטינג שלו בשנתיים האחרונות, עלה למעל 60.
כמעט הוא לוקח שתי זריקות יותר, זה לא הבדל משמעותי.
כן, זה שתי זריקות יותר למשחק, בשתי דקות יותר, והוא הוריד את כמות הזריקות מחוץ לקשת, דרך אגב, יש לו סוג של רגרסיה במובן הזה, בעונת רוקי הוא היה מעל 54%, כמעט 54% זריקות שלו הגיעו מחוץ לקשת, ירד ל-44, 40 שנה שעברה, השנה הוא פחות מ-29.4, בדרך כלל זה סימן לשחקנים שבעצם לא יודעים לקלוע, בן סימונסים של העולם, אבל דני בעצם פשוט לוקח את הכדור יותר לסל, זאת אומרת, כמות זריקות האבסולוטית שלו מחוץ לקשת, אם אני לא טועה, אני מבדל את עצמי, אבל נשארה אותו דבר, נשארה 3 למשחק, פשוט מגיע הרבה יותר לטבעת, שאר הזריקות שלו. אחוזים מצוינים, הוא ב-50-40-75, שזה אחוזים מעולים. אז שם אנחנו צריכים להיות מרוצים. החלק שבו אני מתחיל לחלוק עליך, זה בעצם מה וושינגטון רוצים לעשות עם קייל קוזמה. כי נכון לעכשיו, כמו שאמרת, דני בילאל קוליבאלי אמורים להיות בעצם ציר הפורוורדים שלהם. נכון שעכשיו קוליבאלי עולה בעמדה 2, אני לא חושב שזה הולך להמשיך. אני חושב שהם כן יצטרכו לקבל החלטה לגבי מי מבין דני או קייל קוזמה הם החלק שלא צריך בקבוצה. זה תלוי מן הסתם גם בדראפט הקרוב. ואז אני חושב שזה הזדמנות לדני לצאת. הכל תלוי כמובן בטרייד שיהיה הכי טוב לוושינגטון.
אני חושב שקייל קוזמה לא כזה בטיימליין.
אני מסכים שלא בטיימליין, אבל אם מה שהם, אם הדרך שבה הנהלה מדברת עליו מייצגת ואמיתית, ולא סתם בשביל לעלות הערך טרייד שלו, שזה אגב סנריו לא פחות סביר, זאת אומרת, זה שזה דיבורים על איך הוא הוות של הקבוצה הזאת, שחקן שלקח אליפות, שמשקיע, שמעורב בעיר וכן הלאה, יכול להיות מאוד שזה בתחום דיבורי העלאת ערך הטרייד, שזה אומר בעצם אתם לא תקבלו אותו בשביל כלום. אז אם ההנהלה באמת רוצה אותו בתור איזשהו שחקן שאמור להיות סוג של שחקן קלצ'ר של הקבוצה, אני לא חושב שיש מקום גם לדני וגם לבילאל קוליבאלי, ובמקרה הזה יכול להיות, לדני כרגע יש יותר ערך לדעתי.
בסדר, קוליבאלי רוקי, ואתה רואה את הפוטנציאל, אתה עוד לא רואה, עוד רחוק מלהגיע לשם, ואני כן חושב שדווקא 2-3, או אפילו 1-2, הם יכולים לשחק, והגנתית, זה יכול לעשות הבדל מאוד מאוד עצום, כזה שבהתקפה. עכשיו, השאלה היא מאיפה במין הסתם מגיע הסקוררית של הקבוצה. קוליבאלי לא מסתמן כסקורר.
לא, ויותר מזה, אין מספיק שוטינג בקבוצה כזאת. יכולת כליה פשוט לא מספיק שם.
לדקות מסוימות זה יכול לעבוד. אני לא רואה את המניעה, אבל בסדר. שוב, אני לא חושב שקוזמה הוא חלק מהעתיד של וושינגטון. בעיניי כן יש שם ערך מאוד גדול שהם יכולים להרוויח בטרייד, ושייתן להם נכסים לשלב שבו הם אמורים להיות תחרותיים.
אני חושב שאנחנו מדברים, צריכים לדבר בעצם על דני. השנה הוא עשה את המעבר משחקן רוטציה, נקרא לזה, טופ 8-9 בקבוצת, בקונטנדרית, לשחקן שהוא אמור להיות שחקן חמישייה בקונטנדרית, או שחקן שישי. הביאו הרבה את השבועות השנה עם אירון גורדון, שזה צד אחד של הסיפור, אני עדיין דבק בהשוואות האנדרי גודלה שלי. אז אני חושב שזה פחות או יותר אמור להיות התבנית שאליה אנחנו נראה את הקריירה של דני מתפתחת. צריך לומר שהחודש האחרון, כשדני הגיע לליגה, דיברו על זה שיש לו פוטנציאל, אולסטאר וכאלה, לא ראינו מזה שום דבר, עד החודש האחרון. צריך לראות אם זה משהו שהוא הבלחה חד פעמית, כי ראינו כבר חודשים חד פעמיים. אני מזכיר לכולם, תחפשו פעם את רצף המשחקים של אנדרי ברניאני. אבל או שזה משהו שהוא באמת sustainable, ואז אנחנו יכולים להתחיל לשנות את השיח לגבי התקרה של דני בליגה.
אני פחות מתלהב מרצף משחקים או מ-43 נקודות. אני חושב שזה נהדר, אני חושב שזה יופי, וזה באמת בונה לו שם ועושה את זה יותר טוב. אני כן חושב שהדגש הוא צריך להיות על יציבות. זאת אומרת, אם הוא עושה 15-9 באופן יציב, זה שווה הרבה יותר מאשר אם הוא עושה חודש 1-20-10 וחודש אחרי זה 10-5.
זה בוודאי, בגלל זה אני ממש צריך לראות אם זה sustainable.
אבל אני לא חושב שה-20-10 שהוא עשה שם, זאת אומרת חודש פברואר הממוצעים שלו עומדים על 20.1 נקודות.
על 29.3, כן.
שזה קצת, אני לא חושב שזה sustainable. אבל בסדר.
יכול מאוד להיות. יכול מאוד להיות שזה לא sustainable.
טוב. יאללה, מתקדמים. סיפור ראשון שלך, אור.
סיפור ראשון שלי. ג'ואל אמביד, שמעת עליו? מכיר?
מוכר לי.
ג'ואל אמביד עמד להכניס לשיח של לקראת סוף העונה בצורה מאוד מאוד משמעותית את הסיפור של מה הליגה עושה עם הלוד מנג'מנט. נזכיר, בסוף העונה שעברה בעצם הליגה החליטה שהיא משנה את ההגדרה שלה לגבי מי יכול להיבחר לתארים של חמישיית העונה והתארים האישיים, והיא שמה את הקריטריון 80% מהמשחקים, שזה בעצם 65 משחקים לפחות. ג'ואל אמביד היה בדרך להיות על אזור ה-63, 64 משחקים, ובהתחשב בכושר המטורף שאותו הוא הראה, זה עמד לשים בסימן שאלה את ההחלטה הזאת של הליגה. אני חושב שככל שאנחנו נקרב לקראת סוף העונה, בטח אם אמביד לא יחזור, אנחנו קצת נוריד הילוך מהדיבור על זה, אבל זה אחד מהקווי עלילה יותר מעניינים שיש השנה. זה עלה בעוצמה יותר נמוכה עם הסיפור של טייס הליברטון, שנזכיר שהוא, אם הוא לא ישחק לפחות 65 משחקים, הוא לא יהיה זכאי לקבל את הסופר מקס מאינדיאנה, אלא רק חוזה מקסימום, וזה הבדל של $53 מיליון, לא 53 דולר, סליחה, על החוזה הקרוב שלו. עכשיו צריך להגיד, זה לא מספיק להופיע ב-65 משחקים, אתה צריך להופיע ב-65 משחקים 20 דקות לפחות. הליברטון אמר שהוא כבר חזר יותר מוקדם ממה שהוא היה אמור בגלל האינסנטיב הזה, של להיבחר לאחד מחמישיות הליגה, ואת זה הוא יכול לעשות רק אם הוא ישחק ב-65 משחקים 20 דקות לפחות. אז הליגה עושה החלטה שהיא בגדול לטובת האוהדים, אבל היא עלולה לפגוע בעצם, היא לא בהכרח חשבה עד הסוף על ההשפעות של זה.
אני חושב שזה, אני היה לי כבר שיחה בזאת בתגובות של זה, שיחה עם מישהו, ואני חושב שבגדול, לכולם יש את הרף הזה, באיזשהו מקום. זאת אומרת, לכולנו אומרים, אם לא שיחקת ככה וככה משחקים, אז אתה לא יכול להיבחר, או כן יכול להיבחר. וברגע שאין לך אחידות, ואין לך, וזה תלוי בעצם באנשים שבוחרים, וצריך לזכור שהבחירות האלה נעשות בהצבעות, אז אף אחד לא יודע מה הרף או מה נכון ומה לא נכון. אני כן חושב שזה נכון לקבוע רף, אני כן חושב שזה נכון לפרסם אותו, אני חושב שזה טוב שהשחקנים יודעים. מצד שני, אני חושב ש-65 כנראה רף גבוה מדי. כי אנחנו רואים, זאת אומרת, לא ראינו הרבה בחירות לחמישייה ראשונה, או בחירות ל-MVP עם פחות מ-65 משחקים, כן ראינו בחירות לחמישייה שנייה ושלישית. ואני כן חושב שצריך לתת פה איזשהו קצת יותר שיקול דעת, שזה אומר שבעצם לא צריך טרף, אבל יודע מה לא, כן צריך טרף, אני לא חושב אני רק חושב שהוא צריך להיות יותר נמוך.
אני רוצה להזכיר משהו שאני גם כן דיברתי עליו כבר כמה פעמים. יש רף לבחירות לחמישיות ולתארים האישיים, ויש רף שמתחתיו אתה לא יכול להיכנס לטבלת מובילי העונה, שזה 70% מהמשחקים. זאת אומרת, אתה צריך להופיע במינימום 58% משחקים לדעתי, או 50, כן, זה מה שהיה עם דמיאן לילארד בשנה שעברה, שהוא שחק 58 משחקים, ואגב זה הופיע, זה לא מינימום 20 דקות, זה לא כלום, זה הופיע ב-58 משחקים, ואז הוא יכל להיכנס לטבלת מלך הסלים של השנה ודברים כאלה. אני חושב שהליגה צריכה להצמיד את זה אחד לשני, כי אחרת גם אם מסתכלים על זה אחורה, אתה פתאום רואה ש, סתם, בוא ניקח את הדוגמה של אמביד, הוא סיים עם 35 נקודות למשחק, 13 ריבאונדים למשחק, והוא לא היה באף אחד מחמישיות העונה. כי הוא שיחק ב-58 משחקים ולא ב-65. אז אנחנו נצטרך לראות בהמשך, אנחנו גם מבינים שהסכומים האלה הולכים לעלות בהמשך, כי קיץ הבא אמור להיות הסכם טלוויזיה חדש לדעתי, ומדברים על זה שהתקרה תעלה, ואז אומר שגם השכר של השחקנים יעלה, אז זה הולך להיות סכומי כסף אפילו עוד יותר גדולים מ-53 מיליון דולר.
תשמע, לי יש בעיה עם זה שהחוזים של השחקנים קשורים להצבעות של אנשים שלא באמת, של אנשים שלא לא לא תמיד הם הכי חדים. כאילו זה אנשי תקשורת שרובם קשורים לקבוצות ספציפיות, הם לא עוקבים אחרי כל המשחקים בהכרח, הם בעיקר רואים את הקבוצה שלהם. יש לי קצת בעיה עם הנושא הזה. לקשור שכר של אנשים להצבעות של אנשים אחרים, יש בזה משהו שהוא בעייתי. לא יודע, אני חושב שכן צריך להיות רף, אולי הוא צריך להיות רף מדורג, אולי הוא צריך להיות רף גמיש יותר, אולי צריך לעשות את זה, לקשור את זה ל, לא יודע, אם שיחקת פחות ב-65 המשחקים, אז כמות ההצבעות לך, אתה מקבל 90% מהנקודות, לא יודע, צריך לעשות שם משהו אחר, אבל אני כן חושב שצריך להיות רף. וכן, אנחנו רואים שזה מתמרץ שחקנים לשחק. שזה מה שהליגה רצתה. עכשיו, מן הסתם, היא לא ציפתה, היא לא רצתה שתשחק כשאתה פצוע ובסיכון להחמיר את הפציעה, ואני לא יודע מה היה, כמה טייריס היה בסיכון להחמיר את הפציעה, אבל היא רצה שצחקו גם עם פציעות קטנות לפעמים. ואתה רואה, נניח את לברון משחק עם הרבה הרבה פעמים שהוא בגיים טיים דיסיז'ן עם הקרסול שלו. אתה רואה את קוואי משחק back to back וזה. אז אולי כאן זה כן הצליח, ואולי צריך להסתכל על זה. גם על זה יותר, נכון?
יש לזה גם יתרונות, בוודאי. אני חושב שצריך להסתכל איך זה משפיע על נושא הסופרמקס. אני חושב שהליגה תצטרך לבחון מחדש את הסופרמקס, זאת אומרת שיכול להיות שאתה מקבל מקס, ואז התוספת הזאת של הסופר תלויה בבחירות לחמישיות העונה, נניח במהלך החוזה, זה הופך את סוג של בונוסים כאלה. אז הליגה תצטרך לחשוב על זה, כי בסוף אני מדבר פה על הכסף שטייריס הליברטון שם על הסיכון, אבל הכסף הזה מגיע מהשחקנים שבאים לראות את טייריס הליברטון משחק.
טוב, סיפור ראשון שלי זה סיפור החולה הטוב והחולה הרע. אנחנו רואים כמה עונה בריאה עושה את ההבדל, אנחנו רואים כמה עונה של פציעות עושה את ההבדל, ויש לנו פה שני ניגודים. מצד אחד יש לנו את הקליפרס שמראים כמה הם טובים, מצד שני יש לנו את ממפיס שמראה כמה הכל שביר. בקליפרס קוואי לנארד רושם מספרים נהדרים, אבל יש מספר אחד שעומד מעל הכל, וזה 54. קוואי שיחק ב-90% מהמשחקים של הקליפרס עד כה העונה, כולל back to back, כולל כל מיני 4-7 לילות ודברים שאנחנו לא ציפינו ממנו, ואנחנו רואים כמה זה, כמה הוא טוב, כמה הקליפרס טובים. הם נמצאים בצמרת המערב בצדק, הם משחקים כדורסל נהדר גם בהגנה וגם בהתקפה. צד השני יש לנו את ממפיס, שהתחילה את העונה בזה שהם איבדו את סטיבן אדמס, שעוד לפני זה ג'ה מורנט היה מושעה, ומהר מאוד הם מצאו את עצמם בתחתית, ודווקא כשהיה נראה שדברים מתחברים, אז מורנט פתאום, מורנט סיים את העונה, ואז מרקוס סמארט ודזמונד ביין עם פציעות שהם ארוכות טווח, והם הפכו רשמית לקבוצת ג'י ליג. ואני חושב שיותר מכל זה תזכורת שה-best availability, סליחה, ה-best ability is availability. זאת אומרת, היכולת הכי טובה זה העובדה שאתה נמצא על הפרקט. קבוצות צריכות את הכוכבים שלהם על הפרקט, ויותר מזה אסור לקחת שום עונה כמובנת מאליה, כי פציעה אחת יכולה בעצם להרוס עונה של קבוצה, ויכולה גם להרוס קבוצה.
כן, והקבוצה הזאת עברה כל כך הרבה טלטלות בשנתיים האחרונות, שאנחנו נצטרך לראות איך היא תחזור לזה בכלל בשנה הבאה. נזכיר שזאת קבוצה שהתחילה את השנה עם זה שהיא החליפה את דיון ברוקס במרקו סמארט, בשביל לשנות משהו בעצם בתרבות הארגונית אולי. וצריך לראות זה. מה עם דרק רוז?
שאלה מצוינת.
אפרופו availability, אין לי מושג אפילו אם הוא שיחק העונה, באמת.
הוא בסגל של ממפיס, אבל הוא פצוע.
כן, זה בדיוק מה שאני אומר, אם הוא שיחק העונה.
שיחק 24 משחקים.
יפה מאוד, חשוב, פתח מתוכם בשבעה. טוב, לפחות דקות לדעתי הוא עבר את הטוטל שלו מהניקס בשנה שעברה.
לא בדקתי.
כן, שיחק 399 דקות אחרי 338 בניקס.
שלך, סיפור הבא. כן.
אז אוקיי, אז בוא ניקח את ג'ה מורנט, נמשיך עם ג'ה מורנט. ג'ה מורנט יחד עם הבחור שנבחר דקה לפניו, זיון וויליאמסון, היה אמור להיות אחד מהשחקנים שיהפכו להיות הפנים הבאות של הליגה. כרגע אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של דור ביניים. אנחנו רואים את הדעיכה של לברון ודורנט וקרי. קרי אפשר לשים סימן שהיה לגבי הדעיכה שלו עדיין, אבל בואו ניקח אותו גם כן. ויש לך בעצם כל מיני דמויות ביניים כאלה שבינתיים השתלטות על הליגה, ניקולה יוקיץ', הוא לא יהפוך להיות הפנים של הליגה פשוט כי
הוא שחקן נהדר, אבל יש לו קריזמה של לוק לונגלי. יאניס שלרגע נראה כמו מי שאמור להיות הפנים הבאות של הליגה, ואז זה לא הלך. לוקה עוד לא שם. ואז כל השמות שהזכרתי הם לא אמריקאים. אז מי שהיה אמור להיכנס לתוך החור הזה, זה ג'ה מורנט, זיון וויליאמסון, אנטוני אדוארדס. שמעתי אתמול שמדברים על ג'ייסון טייטום, אני לא בטוח שאפשר לשים אותו, הוא שחקן מצוין, לא בטוח שאפשר לשים אותו בדיבור על הפנים הבאות של הליגה. טרי יאנג, ואיכשהו עם כל אחד מהשחקנים האלה, אנשים רק שומעים אותנו, אבל גם הפרצוף שלך וגם הפרצוף שלי, מוטלים בספק. אז ג'ה מורנט יש את העניין של הבריאות ובעיות ההתנהגות, זיון וויליאמסון יש את העניין של בריאות, משקל.
וההתנהגות?
והתנהגות, העונה הוא יחסית בסדר, בכל התחומים האלה אגב. ואז אנטוני אדוארדס היה אמור להיות הבן אדם הבא שתופס את זה, ודווקא בעונה מצוינת של מינסוטה, שזה גם כן אמור להיות אחד הסיפורים, יש יותר מדי סימני שאלה סביב ההתנהלות שלו בתור מי שאמור להיות הפנים של הליגה. זה יכול להיות האנקדוטה הקטנה הזאת של האיחר לעלות בחימום ולכן הוא לא עלה בחמישייה, זה יכול להיות הלוקח ג'אמפים רק ביד שמאל באולסטאר ואז אומר אף אחד לא בא לפה בשביל להתחרות. והליגה בעצם נמצאת במצב שבו אחלה, יש אחלה סטטוס בעולם, אבל בארצות הברית לא מוצאים עם מי להזדהות. וזה משפיע גם על הירידה של נבחרת ארצות הברית, אבל זה בעיקר משפיע כנראה על מי הליגה רואה בתור המושיע שלה.
טוב, א', אני קודם כל צריך לזכור שאומנם מג'יק ולארי העבירו את השרביט למייקל, או יותר נכון מייקל לקח את השרביט מהם עוד בעודם בחיים, מה שנקרא, אבל אחרי מייקל אני כן חושב שהיה לנו קצת וקום. קובי,
היה לך את שק וקובי?
היה לך את שק וקובי, אבל קובי היה, קובי לא היה קובי לדעתי עד איפשהו אמצע הקריירה שלו, יותר נכון, עד אזור האליפות הרביעית. הוא היה מאוד קונטרוורשל. להזכיר לך שב-2004 הוא היה, עמד למשפט אונס בקולורדו. נכון שהקובי פנס היו שם ממש איפשהו בהתחלה, אבל אבל היו המון, המון אנשים שממש תיעבו אותו בתקופה ההיא. היו הרבה אנשים ששנו אותו לאורך כל הקריירה, אבל, אבל אני חושב שכן, הוא היה מאוד קונטרוורשל. היה לך את אלן אייברסון, שגם כן היה מאוד קונטרוורשל. אתה מדבר על, על טרייאנג, טרייאנג לא מגיע לקרסוליו של, של, של אלן אייברסון, ובעיניי אלן אייברסון לא היה יכול להיות הפנים של הליגה.
דיוויד סאם גם לא רצה שהוא היה הפנים של הליגה.
היה לך את צ'אק,
ההשוואה יותר נכונה זה ג'ה מורנט ואלן אייברסון.
היה לך את צ'אק, אבל אני כן חושב שהיה שם, היה שם סוג של וקום עד שלברון הגיע ועד שקובי הפך לקובי, עד שקובי התבגר, ואני חושב שגם לקח זמן עד שנוצרה יריבות, כי אתה לא צריך שחקן אחד, אתה צריך שניים. נכון שאף פעם לא ראינו את קובי ולברון שחקים אחד נגד השני בגמר הליגה, אבל הייתה שם יריבות. ואז בעצם לברון וסטף, שפיתחו יריבות שלהם של 5-4 גמרים רצופים שמשחקים אחד מול השני. וכן, יש, זאת אומרת, אני חושב שהוואקום הוא טוב, אבל הוואקום גם יכול לייצר את הדבר הגדול הבא.
קובי
ג'ונס
היה כל השמות
שנתת, כל השמות שנתת עד עכשיו, אני לא הייתי נותן את השורבית לאף אחד מהם.
כל השמות שנתת הם אמריקאים.
נכון, כי עוד לא היו.
אין לך מישהו שייכנס לזה.
בסדר.
זאת אומרת, יכול להיות שהיריבות הבאה שתדבר עליה זה לוקה נגד ויקטור ומניאמה. ואיפה האמריקאים בסיפור הזה?
יכול מאוד להיות שגם קופר פלג הולך להיות הדבר הגדול הבא שאתה לא חשבת עליו. אבל זה משחק גלובלי, אבל זה משחק גלובלי, וזה מה שהאמריקאים רצו. זאת אומרת, הם לא הביאו את האירופאים בתור קישוט, הם רצו לגדל את המשחק בכל העולם.
ואני חושב שזה נכון, טוב. הם רצו שיהיו אירופאים טובים, הם לא רצו שהאירופאים יהיו הכי טובים.
בסדר. מה שאתה רוצה ומה שאתה מקבל, זה לא חייב להיות תמיד אותו דבר. ובסופו של דבר, הקהל האמריקאי, בניגוד לקהל העולמי, לקהל האמריקאי יש תמיד את ההזדהות עם הקבוצה שמשחקת בעיר שלו או בעיר הכי קרובה אליו.
אולי, זה לא נכון לגבי כל הערים. אתה רואה כל פעם את המפות האלה של השחקן הכי יהוד בכל מדינה, זה לא...
זה לא השחקן הכי יהוד, זה השחקן שקונים אחר בגופיות שלו, תבדיל.
כן, והיית מצפה שהשחקן שקונים את הגופי אח שלו הכי הרבה, יהיה שחקן מהקבוצה המקומית.
בסדר, לא. ברוב המקומות זה כן, זאת אומרת, יש הרבה מקומות
לא,
ש...
לא, 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 לא. תסתכל לברון על חצי הבשת, נמצא.
כי לברון שיחק בחצי הבשת.
לברון שיחק בשלוש קבוצות פעם האחרונה שבדקתי.
אבל עדיין ביוטה יקנו יותר גופיות של קארל מלון וג'ון סטוקטון ממייקל ג'ורדן וקובי בריינט ולברון ג'יימס. קליפורניה חצויה, יש לך שם ארבע קבוצות, אז אתה לא יכול באמת לדעת. אבל אני מניח שבסן פרנסיסקו כן יקנו יותר גופיות של סטף מאשר של לברון. אני לא רואה בזה בעיה.
אני חושב שהעובדה שאין שחקן אמריקאי שהוא אמור להיות הדבר הבא ב-NBA, שהוא אמור לסחוב את הליגה, אני חושב שזאת בעיה שכמו שאתה אומר, לא היה לנו 25 שנה בעצם משהו כזה, 20 שנה.
יש לך וקום גדול באמריקה בכל מיני תחומים. בתחום הנסיעותי, בתחום המנהיגותי, בתחום הכדורסל, זה בסדר. פוטבול ובייסבול אין לך וקום, כי אין כזה דבר בעולם. גם בייסבול לדעתי יש המון שחקנים שהם לא אמריקאים שמובילים את הליגה, אבל לא משנה. יפני עכשיו היה עם חוזה של...
איך הגעת לדבר על יפני בבייסבול?
כי אמרתי
שפוטבול ובייסבול,
אבל...
איך הגעת לדבר על יפני בבייסבול? יאללה, מה הסיפור הבא שלך?
לא, כי זו תופעה שהיא חוצה מגזרים וחוצה מקצועות ספורט. ואם בבייסבול יש לך עכשיו שחקן יפני שהוא הולך להיות הדבר הגדול הבא, אז כנראה שאמריקאים צריכים ללמוד מזה משהו, ולא יודע, אולי זה ישתפר. אתה רואה את קופר פלג, אתה רואה את כמות תשומת הלב שהוא מקבל, אתה רואה את השחקנים שהוא עובד איתם, אתה רואה את המקצוענות שלו בתור ילד בן 16 או 17. אבל בסופו של דבר יש פה גם המון עניין של מזל ועניין של בריאות ועניין של זה, אנחנו נדבר
דיברו ככה לפני שנתיים על די-ג'יי וגנר.
אין לי מושג
מי כרגע הוא מועמד להיות סוף הסיבוב הראשון בדראפט.
לא דיברו ככה, כי אני לא שמעתי עליו. זה מניח שזה הנכד של מילטון.
כן, זה הבן של דחואן.
בסדר. אני לא שמעתי את הדיבור הזה. אבל על קופר פלג כן שמעתי. ואני מניח שעל קופר פלג כן הרבה אנשים שמעו. טוב, אתה רצית את הסיפור הבא, יאללה, נמשיך. אז הסיפור הבא הוא בהקשר של פנים אירופאיות. אז ויקטור אמבניאמה. ואני חושב שכגודל הציפיות, כך גודל החיוכים של אוהדי סן אנטוניו. יש משחקים שוויקטור נראה גדול על הליגה. תרתי משמע. המון שנים שלא ראינו בחירה אחת בדראפט כל כך דומיננטית, בטח בעונת הרוקי. אני חושב שאולי מאז עונת הרוקי של לברון ג'יימס, אתה הזכרת קודם את דרק רוס, ואני ישר אמרתי לך 24 משחקים, כי הדף שלו פתוח, אני בדקתי את עונת הרוקי שלו, רציתי לבדוק האם הוא היה כל כך דומיננטי בעונת הרוקי שלו, אז לא, זאת אומרת 16.8 נקודות, 6.3 אסיסטים, זה טוב ונחמד, אבל זה לא המספרים של ומבי, לא ה-20, כאילו 20.9, 10.2, 3.4 אסיסטים, 3.4 חסימות, 1.3 חטיפות, מטורף, מטורף. וגם בעונת הרוקי של לברון ג'יימס, כמו היום, היה מאבק, אם אתה זוכר, מאבק על תואר רוקי העונה, היה בין שני שחקנים, שהיו יחסית דומים, שזה היה ג'יימס וקרמלו, והיום זה יש לנו את ויקטור וצ'אט, ופופוביץ' נתן לצ'אט יתרון לא קטן בתחילת העונה, אבל מה שוומבי עשה בחודש האחרון, זה פשוט, הוא השאיר לצ'אט אבק. אני מניח שהמצביעים התחשבו בזה שצ'אט עושה את זה בריצה מאוד משמעותית של OKC, אבל תשמע, אי אפשר להתווכח עם המספרים, אי אפשר להתווכח עם הסיעים שוומבי שובר כל יומיים, טריפל דאבל של 10 חסימות, משחקים של 5x5, שאתה, כאילו אתה אומר, אתה מסתכל על המספר ואתה אומר, לא איך זה קורה, אתה אומר איך הוא לא עשה את זה עד עכשיו, כאילו זה אמור להיות אלמנטרי בשבילך. הליגה לא יודעת איך להתמודד יותר. וזה לא, תשמע, גם אני, לא ברור לי איך אתה יכול, בתור קבוצה יריבה, להתמודד עם אורך כזה. כשזה מגיע עם קואורדינציה, זה מגיע עם עבודה קשה, וזה מגיע עם מקצוענות, וזה מגיע עם IQ כדורסל גבוה. הדבר הגדול הבא.
אז אני רוצה להחזיר אותך לעונת רוקי אחרת. 22.5 נקודות, 12.1 ריבאונדים, 3.8 אסיסטים, 50.6% מהשדה. לדעתי, אני אבדה את עצמי, כן, הרוקי האחרון שנבחר לאולסטאר, והאמת שגם זה שלפניו, זה מספרים פחות מרשימים, עדיין היה אולסטאר, בלייק גריפין ויאו מינג, ובשניהם בלייק יותר מתאים מתוך שתי סיבות. אחד, הוא כמובן שחקן אחר, אבל הוא גם כן הרשים מאוד בזכות הנתונים הגופניים שלו בהתחלה, בזכות היתרון האתלטי שהיה לו על השאר. אבל הקליפרס בשנה הראשונה הייתה קבוצה לא מספיק טובה. ואז יש שאלה של איך הדבר הזה מתרגם לכדורסל מנצח, כי אנחנו מאוד מתרשמים בצדק ממה שויקטור ונימה עושה. הוא לא שחקן יעיל, לפחות בינתיים. עכשיו, זה הרבה מאוד בגלל שפופוביץ' נתן לו לעשות פחות יותר מה שבא לו, ולהתנסות, וזה בדיוק מה שאתה אמור לעשות בשלב הזה עם שחקן כזה. אבל השאלה היא האם הוא ידע לצמצם את זה לכדי כדורסל מנצח בהמשך. זה סימן שאלה מספר אחד. והסימן שאלה השני, שהוא רלוונטי גם לגבי מין וגם לגבי בלי גריפין, זה איך השחקן הזה מחזיק לאורך שנים. ויקטור, במובן הכי מילולי שיש, בנוי אחרת. הבנייה שלו של היסודות של התנועה, של הגמישות, של כל מיני דברים שאנחנו שומעים שהוא עבד עליהם ושחקנים אחרים לא עובדים עליהם, בעצם מצליחים להחזיק את הגוף שלו בצורה ש, זה אולי נשמע הרבה, אבל היא חסרת תקדים לשחקן בגובה שלו. לא היו שחקנים בגיל הזה, במימדים האלה, שהחזיקו כמו שויקטור ומבניאמה מחזיק. זה לא דבר שהיה עד היום. השאלה היא האם זה יכול להחזיק גם לאורך 10 שנים.
זה הסימן שאלה המרכזי לגביו, האם באמת הוא הלונג'ביטי שלו. אני רק רוצה לציין שבלי גריפין היה בן 21 בעונת הרוקי שלו, אחרי שהוא ישב עונה בחוץ ושיחק שנתיים בקולג', ויקטור בן 19, יאו מינג לפני לברון, וגם הוא הגיע לליגה בגיל 22. אתה לא יכול להשוות את זה לילד בן 19 שעושה את זה. גבי היעילות, הוא לא עושה את זה ביעילות שמתאימה לסנטר, אבל הוא כן עושה את זה ביעילות יחסית סבירה. וגם היעילות שלו עולה ככל שהליגה משתפרת, כן? חודש פברואר הוא כבר היה ב-41% ל-3, כן? תשמע, אני... זה באמת עונת הרוקי הכי מרשימה שאני זוכר, מאז לברון ג'יימס ואולי אפילו יותר. אולי אפילו מאז טים דנקן. וזה בגרות, וזה מנטליות, וזה הדרך שבה הוא מתבטא בדברים שהוא אומר. כאילו, שחקן שעושה את מה שהוא עושה ומפסיד, ובא ואחרי זה אומר, זה לא חשוב כי הפסדנו, והוא עושה את זה בניצחון, ואומר, זה הרבה יותר חשוב, הניצחון. יש בו משהו שאני לא... יש בו משהו מלוטש. יש בו משהו שמאוד מזכיר לי את הדרך שבא לברון ג'יימס, בתור רוקי התנהל, וזה בעיניי הבדל מאוד גדול.
אוקיי.
יאללה, ברור לך שבסוף איציק יגיע וישתלט על הסיפור הזה ולא ייתן לנו לכתוב על זה מילה.
מה זה? הוא כבר הודיע.
כבר הודיע את זה, כן. מי שלא יודע, איציק כבר הודיע לנו שתשכחו מ... אם יש ספר, אז הפרק הזה הוא שלי ולא מעניין אותי, כן.
טוב, אמרנו להיות פרובנציאלים, נכון?
תמיד.
מה קורה אוהדי ניו יורק ניקס? מה שלומכם הבוקר הזה?
זה לא פרובנציאליות, זה לא פרובנציאליות, זה אתה.
זה אתה יודע, זה לא... הם כנראה לא אחת מהחמש קבוצות הכי מעניינות בליגה במבט של האוהד הרחב. אותי כן. אחרי באמת, מה שאנחנו מקבלים מהם השנה זה תהליך שהתחיל בעצם במרץ 2020, כשליון רוז וויליאם ווסלי מקבלים את הקבוצה. הם דיברו על לשנות את התרבות של הארגון מהרגע הראשון, וקל היה מאוד לזלזל בזה, בטח אחרי הפרסה שהייתה עם פיל ג'קסון, אבל הם עושים את זה, והם עושים את זה על ידי זה שהם מחזירים את הניקס להיות הקבוצה היא של שנות ה-90, ובמידה מסוימת גם הקבוצה היא של שנות ה-70. זאת אומרת, יש את השחקנים המרכזיים של הקבוצה, אחד זה השיפט שהשלים השנה ג'לן ברונסון, והעובדה שג'וליוס רנדל קיבל את זה באופן יחסי בטבעיות, זה שהם ויתרו על הרבה מאוד כישרון, בזה שהם העבירו את ארג'י ברט ואימנואל קוויקלי בשביל אוג'י אננובי, החבורה של היוצאי וילנובה, שנהנים לשחק אחד עם השני, שמשחקים בצורה קבוצתית, שבאמת שמים את הקבוצה לפני האינדיבידואל, וכמובן הדגש על הקשיחות, וההחזרה בעצם של מה שהגרדן היה פעם, הסוג של המבצר הזה. אנחנו רואים את זה נבנה בהדרגה, זה עבד בעונה הראשונה שלהם ברמה מסוימת, הייתה רגרסיה בעונה השנייה, שנה שעברה זה עבד עד שהם התקולו מול מיאמי, השנה זה התחיל מאוד מאוד טוב, ואז נקבע המחיר שהוא תום טיבודו, וכרגע הניקס משחקים עם שחקן אחד מתוך בעצם שחקני החמישייה שלהם. צריך לראות כמה זמן ברונסון יישאר בחוץ, זה כנראה לא אמור להיות יותר מדי, אבל כל הפרונט קורט שלהם בעצם כרגע זה פרונט קורט מחליף. ויהיה מעניין לראות אם הם מצליחים לסיים את העונה הזאת בריאים, אם הם מצליחים להתגבש כמו שצריך לפני הפלי אוף, ואם כן, יש פה פוטנציאל להיות הקבוצה השנייה במזרח אחרי בוסטון.
אני חושב שהדבר העיקרי ששונה זה הסבלנות. זאת אומרת, הניקס תמיד רצו תוצאות כאן ועכשיו, והם פעלו כמו הלייקרס, למרות שהם לא הלייקרס, זאת אומרת, יש להם את הפיל של ניו יורק, אבל הם לא פעלו חכם, עם השחקנים שהם הביאו, ואני חושב שדווקא השילוב הזה שהם עובדים יותר, זאת אומרת, הם עדיין יש להם את הסקס אפיל של ניו יורק, אבל כן, הם עובדים לאט יותר, הם לא רצים קדימה, הם מחפשים את את ה-hidden value, את השחקנים, הם עושים מניבול, בצורה מסוימת.
אני לא חושב שהם עושים מניבול מבחינת ה...
לא, תשמע, לא מניבול, זה לא מניבול.
אלא הם חושבים על הקבוצה לפני השחקן הספציפי.
זה לא מניבול במובן הקלאסי של, שחקנים שאין להם, של קבוצות שלא יכולות להרשות לעצמם, אבל כן, לאמר על ג'יילן ברונסון בתור שחקן מוביל, זה סוג של להבין שיש לו ערך יותר גבוה ממה שקבוצות אחרות מעריכות אותו, או ממה שדלס העריכה אותו. לאמר על אוג'י אננובי, אמנם כרגע הוא בחוזה סביר, אבל הוא מסיים את החוזה, וההנחה היא שכן יצטרכו לשלם לו יותר בקיץ.
הולך להיות שם מצחיק הרי.
בסדר, אבל עדיין, זה... אז יש כאן כן את החשיבה של איך אני מעריך שחקנים בליגה, איך הליגה מעריכה אותם וכו'.
למי כן. שלא יודע, הסוכן גם של ג'יילן ברונסון וגם של אוג'י אננובי זה הבן של ליאון רוז, הנשיא של הניקס.
אולי יש שם שחיתות, אני לא יודע, אולי יש נפוטיזם, אין לי מושג, אבל כן מרגיש לי כמו לחפש ערך במקומות שהליגה לא מעריכה נכון שחקנים.
וזה לחפש את הפיט הכי נכון ולא את השם הכי גדול. ואני מסכים מאוד לגבי הסיפור של הסבלנות, אנחנו, זה היה שיגעון בעצם של ההנהלה, תחת כל החברים שדולן הביא, שחיפשו בעצם את השמות הנוצצים, ולא הייתה יציבות בקבוצה, זאת אומרת, יש כאן איזשהו ערך ביציבות להיות 4 שנים עם אותו מאמן, זה לא נשמע אולי המון, אבל זה לא דבר שהיה בניקס כבר, לא יודע מה, מאז ון גנדי לדעתי.
תשמע, אני מאוד אוהב את, את הרומנטיזציה שאתה עושה לניקס. סיבה היחידה שאני קורא את הסיפורים על הניקס זה כי אתה כותב אותם, אבל תשמע, זה עדיין הניקס וזה פחות מעניין. כאילו, אם זה יגדל, ובאמת הם יהפכו לקבוצה השנייה ואולי הראשונה במזרח, אז אני מניח שזה יהיה הרבה יותר מעניין, והדרך זה אולי תכתוב איזה ספר או משהו, אבל אנחנו עוד לא שם. וכרגע בעיניי, כן, אתה קראת על זה פרובינציאלי, אני קורא לזה, לא יודע. זה הרגש הנכון, אבל זה לא ה... אני לא הולך לדבר על גולדן סטייט.
הדבר היחיד... זה שאני, מבחינת, מעבר לזה שאני אוהב לכתוב את זה, זה שאני חושב שעדיין באופן כללי לקהל הרחב, הניקס מדברים יותר מאשר אוקלאומה סיטי.
לא יודע. לא יודע. טוב.
אני יכול, אתה יודע, אני יכול לחזר את עצמי להיות למה שהייתי בתור ילד, ולהגיד שהסיבה בעצם שאני אוהד את הניקס עד היום, זה כי זה הקבוצה של ניו יורק, ומבחינתי ניו יורק היה אמריקה. אז זה היה הדבר הכי אמריקאי, הכי שהתחבר לי, ומשם בעצם התחלתי לעקוב אחר. לפני הכדורסל ולפני הכל.
העולם קצת השתנה מאז שהיינו ילדים, אבל לא נורא.
נורא, נורא, בטח שנורא. פעם היה יותר טוב, מה לא ככה?
תמיד פעם היה יותר טוב. טוב, סיפור מספר 3 שלי זה מילווקי. ואני חושב שבשלב הזה של עונה היינו אמורים לדבר על הפיק אנד רול בין... יאניס ולילארד, ובמקום זה אנחנו מדברים על דברים ממש ממש אחרים. בעיניי יש פה יותר מסיפור אחד, זאת אומרת, יש פה המון המון סיפורים שערוזים בתוך חבילה יפה, ואתה רק צריך לחשוב על מאיפה אתה מוציא אותם, כי הם, היה להם מאמן עונה רגילה מצוין, שהם פיתרו בגלל ש... מה לעשות, בפלייאוף זה פחות הצליח, הוא עדיין בנה את קבוצת עונה רגילה מצוינת, הם סיימו כל הזמן בצמרת המזרח, היה להם בעונה רגילה אחת מקבוצות ההגנה הכי טובות בליגה, ויותר מדי פשלות פלייאוף, נגד טורונטו שהוא לא היה אמור להפסיד, נגד מיאמי שהוא לא היה אמור להפסיד, נגד מיאמי עוד פעם שהוא לא היה אמור להפסיד, הייתה שם איזה אליפות באמצע, עם הרבה מזל, ועל, כמו שאנשים אוהבים להגדיר את זה, על חודה של בוין, והם באמת כמעט הותחו שם בחצי גמר מרתק מול הנץ שהיו דיפליטד, נשארו רק עם קווין דורנט, וגם בגמר הם היו צריכים לתצוגות שיאניס, שאף אחד לא ציפה ממנו, שפתאום הוא קולה 19 מ-19 מעונשין, או something like that, אני כבר לא זוכר. והם בוחרים, זאת אומרת, ובתור קבוצה שכבר יש להם את כל הניסיון הזה, הם מגיעים לנקודת החלטה, יש להם כמה שמות על השולחן, ומעדיפים את, והם בוחרים באדריאן גריפין, שזה לא ברור איך אתה מביא מאמן רוקי, לקבוצה שהיא בוגרת, וקבוצה שהיא מאוד מבוגרת, אתה מביא מאמן בעונה הראשונה שלו בליגה, ואתה עוד מעדיף אותו, זאת אומרת, והוא עוד היה עוזר מאמן, אתה מעדיף אותו על ניק נרס, שהוכיח את עצמו ולקח אליפות, לא ברור איך אתה כקבוצה מגיע להחלטה הזאת. ואתה מיד מתחיל כל מיני בעיות כימיה וניצחונות מגיעים, אבל משהו ביכולת לא משכנע, יש כל מיני דיבורים, יש כל מיני טענות. ואז, לא יודע, הם לוקחים החלטה לא טריוויאלית והם מפטרים את גריפין. זו החלטה שלמרות שמילווקי במאזן טוב. והם חוזרים, כאילו, והם עושים איזשהו סוג של 180 מעלות, כי הם לוקחים מאמן עונה רגילה טוב מאוד, אבל אחד שהפשלות של, של, של בודנהולזר בפלי אוף מתגמדות לידו, כאילו, הוא הצליח להפסיד דברים שהקבוצות שלו שמתו יתרונות בצורה ששמתה את הלסתות של כולנו, זאת אומרת, אני, אף אחד עוד לא ישכח את ה... איך הקליפר זה פסידו לרוקץ ב-2015, הם הובילו עליהם 3-1, הובילו באיזה 20 הפרש במשחק השישי, בתחילת הרבע הרביעי, והרוקץ חזרו עם קורי ברואר, ואני לא זוכר מי עוד היה שם. זה לא היה ג'יימס הרדן, הרדן היה על הספסל נופף מגבות.
ג'וש סמית.
מי?
ג'וש סמית.
ג'וש סמית וקורי ברואר. איך אתה מפסיד לכזה דבר? ועוד בזמן הזה ניק נרס הופך את פילדלפיה לטובה מסכום חלקיה. יש פה כל כך הרבה סיפורים בעיניי. שהפלייאוף יכריע לאיזה צד אתה הולך איתם, אבל אני לא יודע, אני לא אופטימי.
וההחלטה של להביא את דיים על חשבון עומק ורגליים צעירות, ואני חושב שאנחנו נמצאים בעונה של לרצות את יאניס, לתת ליאניס מה שהוא חושב שהוא רוצה. אם אנחנו דיברנו על לברון הג'י-אם, אנחנו מסתכלים פה לדעתי על יאניס הג'י-אם.
אגב, יאניס טען שהוא לא היה מעורב בהחלטה להביא את אדריאן גריפין, שזה נראה קצת מוזר.
ברור שהוא יגיד את זה. זה אחרי ששמענו שהוא נתן את זה, את ה...
אבל עם כל הבלגן הזה, איכשהו הטרייד על לילארד, כאילו נראה כדבר השולי בעניין. כאילו, יש שם את מה שאתה אומר, אבל כאילו זה אפילו לא מגיע לרמה שאפשר, שצריך לדבר על זה.
לא, אני אגיד לך מה העניין של זה. זה עניין של זה הפך את, אוקיי, זה החלון שלנו, ואם לא, אז אין.
בוא נגיד שעם ג'רו הולידיי,
it's now or never.
גם ג'רו הולידיי מדבר על, התחיל לדבר על פרישה אז.
כן, אבל דיים עזב את פורטלנד בשביל הטבעת, זה היה הרי ברור.
בסדר, אבל גם אם, זאת אומרת, זאת הייתה קבוצה סקנה מלפני זה, זאת אומרת, תסתכל על השחקנים המובילים, למעט יאניס, יש לך פה את קריס מידלטון שכבר, שגרה, משחק על חצי רגל, יש לך את ג'רו הולידיי שהוא גם כן כבר בין 30 ו, ברוק לופז 36, כאילו, אני לא חושב שזה עשה את ההבדל בין קבוצה מבוגרת לקבוצה סופר מבוגרת, זה עדיין הייתה קבוצה מאוד מבוגרת.
לא, אני חושב שזה כן זה, ואתה יודע, הם היו צריכים להצדיק את זה שהם הביאו אותו, שילמו עליו מחיר שמיאמי לא היו מוכנים.
יאללה, נקסט.
טוב, הרבבת לי את הקלפים האמת. אני אלך על זה. אני אלך על עוד עונה שבה זה אשמת כולם חוץ מלוקה. כמה זמן, כמה עונות אנחנו נמשיך לתת לו את הקרדיט הזה של לא מרכיבים מסביבו את הסגל הנכון. זה הסגל, הסגל לא טוב, הם בנו את הקבוצה לא נכון. יש שלב שבו אומרים, אוקיי, באיזשהו שלב זה הופך להיות ב-ECU problem. עכשיו, הסיבה שחשבתי על זה, זה כי לדעתי אנחנו הולכים לעמוד בסוף העונה לא הקרובה אלא הבאה, וגם יאניס וגם לוקה הולכים להיות מועמדים לטרייד. שניהם יבקשו לצאת מהקבוצה שלהם, ינסו לכפות את הדרך החוצה. דאלה סימונה באופן יחסי לציפיות, אחרי שהם עשו קיץ שנחשב על ידי הרבה מאוד אנשים קיץ נהדר ובנו את הקבוצה סוף סוף נכון סביב לוקה והביאו את החתיכות הנכונות והם במקום השמיני במערב. הם החליפו את גרנט וויליאמס שהיה סוג של הנה הביאנו שחקן שיכול לתרום, שחקן דבק, זה החזיק חצי עונה והם יהיו במקום את פי.ג'י וושינגטון, שפתאום מדברים על זה שאין לו הגנה. ובאיזשהו שלב אתה צריך להגיד, אוקיי, בוא נבין, אנחנו ממשיכים לטפל בסימפטומים, איפה פה הבעיה באמת? עכשיו, אני בשום דרך לא רומז שלוקה לא שחקן טוב, אבל he needs to be coached. מישהו צריך לאמן אותו, וזה שמביאים את ג'ייסון קיד, זה שקיירי ברח משם, זה סימן רע מאוד, וצריך להבין שג'ייסון קיד הוא כנראה לא הבן אדם הנכון לעשות את זה, וזה צריך להיות שיחה בין ההנהלה לבין לוקה, להסביר לו, אנחנו צריכים להביא מאמן שימשמע אותך. כי עם הכדורסל הזה, הסיכוי שלך לאליפות פה הוא אפסי. ואנחנו משקענו הרבה מאוד דברים בשביל לנסות לייצר קבוצה שתוכל להביא אותך לדבר הזה, לאליפות הזאת.
אתה יודע שאתה יוצא פה הייטר.
אני, כל פוסט שבו אני כותב על לוקה, אני מצהיר בראש, אני הייטר ידוע של לוקה. בגלל הפער הזה בין מה שהוא יכול להיות לבין משהו כרגע, שזה ג'יימס הרדון עם פיגמנטים פחות צפופים.
תשמע, דיברת על קודם על הניקס ועל השינוי שהם עשו, אז אם אפשר לקרוא למרק קיובן. אני חושב שמרק קיובן לאורך כל השנים היה סוג של מחפש פתרונות כאן ועכשיו, ובמקום לבנות לטווח ארוך. ומביא פלסטר ועוד פלסטר ועוד פלסטר.
ההבדל הוא של הניקס אף פעם לא היה כישרון ברמה של לוקה.
נכון.
לפחות לא מתי שאני חי, עם כל אהבתי גם ליואינג וגם לקרמלו אנטוני.
אני חושב שכן לוקה מביא מהצד שלו איזה בעייתיות. אני כן חושב שמאמן סמכותי יותר מג'ייסון קיד יכול לא יודע להגיד שזה יציאו פרבלום, זה נראה לי קצת קיצוני, קצת
יציאו פרבלום, לא בגלל שאין לו את הכישרון, עוד פעם, יציאו פרבלום בגלל ש הוא לא משחק את המשחק בצורה ש בצורה שטובה גם לשחקנים.
אוקיי. טוב, אני אעזוב את זה פה ואני אשאיר לך להיות הייטר. תגובות נזעמות להור של אוהדי דאלאס ואוהדי לוקה בכלל.
הייטרים זה טראפיק, למקרה שאתה לא יודע.
מצוין. אז אני רוצה ללכת משחקן, מכוכב שללא קבוצה, לקבוצה שהיא קבוצה, ואני חושב ש אוקלהומה סיטי תנדר, מובילת המערב, שלא לומר, אמנם כרגע הם במקום השני, חצי משחק אחרי מינסוטה, אבל הם, לרגע הם היו מובילת המערב. יש פה גם בעיניי סיפור ענק, וזה מתחיל בעצם באיך לבנות קבוצה, כי אתה רואה את דטרויד מדשדשת, ואתה רואה את שיקגו מדשדשת, ואתה רואה את דאלאס נופלים למטה וחוזרים ועולים עד האמצע, ואתה רואה כל מיני תופעות בליגה של התהליך, 7 שנים שפילדלפיה בונה משהו לפני שהם הצליחו להפוך לקבוצה בינונית. והנה בא לו סם פרסטי, ועושה את זה לא פעם אחת, עושה את זה פעמיים. ב-2007 הוא לוקח את סיאטל סופרסוניקס, מפרק אותם, שולח, היה לו את ריי אלן והיה לו את רשארד לואיס, שהוביל אותו קבוצה לאיזה סוג של בינוניות, ושלח את שניהם בטריידים, ומביא את קווין דורנט, ואחרי זה מביא את ראסל ווסטברוק, ואחרי זה מביא את ג'יימס הארדן. אמנם אז היו לו בחירות גבוהות, אבל הוא ידע איך, זאת אומרת, הוא עדיין בחר, הבחירות שלו היו לו צפויות, כי לא ווסטברוק ולא הארדן היו אמורים להיבחר כל כך גבוה. כאילו, לא היה פער כל כך גדול, אבל עדיין היה שם איזשהו פער קטן, והוא ימר. והאימור הזה מצליח לו, וב-2010 אוקי-סי פורצת פעם ראשונה, ואז מתקדם, עושה עוד צעד קדם קדימה, וב-2012 מגיעה לגמר הליגה, ואז הכל נגמר, כי אז מאשימים את זה בטרייד של ג'יימס הארדן, שהוא שלח אותו ליוסטון, העדיף את קנדריק פרקינס, כל מיני דברים כאלה, לא היה מוכן להיכנס למסע מותרות, מצד שני ישמו אותה זה שהארדן רצה תפקיד גדול יותר, אני לא מעדיף לו לא להיכנס לסיפור הזה, כי הוא מגיע,
זה כבר היסטוריה,
זה היסטוריה מה שנקרא, ואז ב-2019 הוא מחליט ש, זאת אומרת, הוא עדיין, הקבוצה הזאת חיה על איזה שהם מדהים עם ראסל ווסטברוק ופול ג'ורג', אבל לא עובר הציבור ראשון, נכשלת מול פורטלנד, והוא מחליט לפרק את זה. הוא מחליט לפרק את זה, והוא מוכר את פול ג'ורג' מה זה ביוקר, גם שי גילג'ס אלכסנדר, גם איזה 4 בחירות דראפט, שהיו כבר, אחת מהם כבר הייתה בחירת לוטרי. הוא מוכר את ראסל ווסטברוק ומקבל עליו בחירות דראפט, הוא מקבל את קריס פול. הוא מוכר את קריס פול ומקבל עליו בחירות דראפט. הוא לוקח את הלור, את החוזה של הלור פורד ומקבל על זה בחירת דראפט, ואז הוא מוכר את הלור פורד ומקבל עליו בחירות דראפט. זאת אומרת, הבן אדם סוג של גאון, ואתה רואה את שי גילג'ס אלכסנדר, והוא מצרף אליו את ג'יי וויליאמס וצ'ט הולמגרן, ושניהם רק בשנה השנייה בליגה של החוזה רוקי שלהם. ואתה אומר מה הפוטנציאל של הקבוצה הזאת, ויש להם עוד כל כך הרבה נכסים, וכל הפרשנים אומרים, אתה צריך לעשות משהו עכשיו, אתה צריך להביא איזשהו שחקן פנים, אתה צריך להגן על ה... יש כל כך הרבה נכסים שאתה לא שתמש בהם, והוא אומר לא, ולא עושה את זה, ומסתפק בשינוי מאוד קטן, אמנם חוזה גדול, אבל שינוי מאוד קטן, שהוא מביא את גורדון היוורד. לא יודע, יש פה סיפור...
אנחנו בטוחים שגורדון היוורד הגיע אגב?
הגיע, אפילו שיחק.
כן.
איזה השפעה אתה מצפה ממנו? כאילו, על חשבון מי הוא אמור שחק? מי יותר טוב באוקלאומה סיטי? הוא אמור שחק לפני ג'יי-דאב?
אל תשכח שהם הביאו גם את זה, ביומבו. ביומבו זה הביגמן שהם היו צריכים.
כן. כן ולא. תשמע, יש פה סיפור בעיניי, יש פה סיפור, וזה עוד בלי שדיברתי על הסיפור של שי גילג'ס אלכסנדר, שהפך מ... אף אחד לא ציפה ממנו שהוא יהפוך לכוכב בסדר גודל הזה. ג'יי דאב, שגם כן פרץ בצורה מאוד מרשימה. יש פה כל כך הרבה סיפורים גם.
ורק ג'וש גילי שמבאס את הקבוצה הזאת.
תשמע, אתה... בעיה, בעיה. לא יודע, סיפור מרתק בעיניי. שגם כן, שאלה מאיזה זווית אתה לוקח אותו ואיך אתה מספר אותו.
יש לי... זאת אומרת, תראה, היא קבוצה צעירה, מעניינת, הכל, זה... הם לא... קשה לראות אותם... מצליחים בפלייאוף, מבחינתי סוג של מה שיוטה של דונלד ומיטשל היו. אני לא רואה אותם באמת מאיימים על מישהו.
בסדר. גם אוקי-סי של דורנט בפעם הראשונה שהם הגיעו לפלייאוף לא באמת עשו שום דבר. אתה מתקדם בייבי סטפס, אתה בונה את זה עוד קצת ועוד קצת. אבל אתה מרגיש שהכיוון הוא חיובי, ואתה מרגיש, וזה נראה כמו משהו שלא הולך להיות בינוני, לא הולך להסתפק בבינוניות, אלא באמת הולך לעשות את הקפיצה הזאת עד הרמה הכי גבוהה.
אוקיי.
תסתכל איפה פילדלפיה היו בשלב הזה של התהליך. תסתכל על קבוצות אחרות שכבר כל כך הרבה שנים בונות מחדש ולא מצליחות להגיע לשום דבר.
כן, שאלה היא מה זה להגיע למשהו.
בסדר. אני חושב שכן.
עכשיו תראה, יכול להיות שעבור אוקלאומה סיטי להיות קבוצת עונה רגילה, טובה, להופיע באופן קבוע בפלייאוף, לא בפליין, זה גם הישג. בוא לא נשכח, כאילו לגמר יכולת להגיע שתי קבוצות כל שנה, זהו.
בסדר, עדיין...
יכול להיות שגם הם לא יוצאים פה עם טבעת, זה גם בסדר.
עונת קבוצה, יש הבדל בין עונת, בין קבוצת עונה,
קבוצה
עונה רגילה טובה, לבין קבוצה שהיא כרגע מתמודדת על המקום הראשון במערב, המאוד מאוד חזק.
דש לאטלנטה של קייל קורבר וג'ף טיג, ששלחה ארבעה אולסטרים.
עדיין הציפיות שם היו שונות, זו הייתה קבוצה הרבה יותר בוגרת והרבה פחות מוכשרת.
סיפור אחרון?
כן.
סיפור אחרון שבעצם הסיפור הראשון לדעתי, של העונה הזאת, במידה מסוימת גם של העונה הקודמת. דיברנו על מינסוטה, על אוקלאומה סיטי, על הקליפרס. דיברנו על הניקס. הזכרנו במילה וחצי את בוסטון, את מילווקי. זרקנו את השם של אמביד, פילדלפיה. לא דיברנו על האלופה. לא דיברנו על הלייקרס, דיברנו על דאלאס, דיברנו על המון קבוצות, לא הזכרנו את אורלנדו ואת אינדיאנה ששתיהן נותנות עונה מפתיעה במזרח, ואת אטלנטה שציפו שתיתן עונה מפתיעה והיא נותנת עונה מאכזבת במקום. פיזור הכישרון בליגה נכון להיום הוא מדהים, זה נובע גם מזה שיש המון כישרון בליגה, יותר מבכל נקודה אחרת בזמן, וגם מזה ש הוא מתפזר, זה שאין זה שאין את הקובי בריינט והלברון ג'יימס של סוף שנות ה-2000 גורם לזה שבעצם כל קבוצה רואה את עצמה בתור מועמדת לעשות איזושהי ריצה יחסית ארוכה. זה גם משהו שהפליין אוסיף, כי פתאום אתה לא חייב לסיים בכלל במקום השמיני, אתה יכול לסיים במקום העשירי, ועדיין יש לך סיכוי להיכנס ולעשות ריצת פלייאוף ארוכה. יש לא מעט דיבורים על התרחבות של הליגה, ואני חושב שבהינתן במצב הנוכחי, זה מתבקש. כי באמת כמות הכישרון מאוד מאוד גדולה, ואנחנו רואים גם שיש לנו כל פעם את השחקנים ואת הקבוצות שמפתיעות ושמצליחות להיות האקס פקטור של כל עונה. ואחרי שנים של שושלות יכול מאוד להיות שאנחנו הולכים לאיזה רצף כזה של כל פעם מישהו אחר הופך להיות הקבוצה הגדולה.
אני חושב שבאמת זה זמן טוב להתרחבות, כשיש לך באמת כל כך הרבה כישרון בליגה, ויש לך כל כך הרבה קבוצות טובות שמאמינות בעצמם, אז הליגה בהחלט נמצאת במקום טוב, והיא דואגת שהכישרון יתפזר, כל החוקים החדשים, כל המגבלות על השכר. יאללה, סיפור אחרון שלי, ו... תשמעו, לברון ג'יימס בגיל 39 חוצה את קו 40 אלף הנקודות, זה... וזה סיפור שהוא הרבה יותר גדול מזה, כי זה סיפור על, זה סיפור על נחישות, זה סיפור על, על ילד בן 18 שידע הרבה יותר טוב מאיתנו לאן הוא הולך. דיברתי קודם על, על, על ההתנהלות של ומבי, אני חושב שאם אתם מסתכלים לאורך הקריירה על ההתנהלות של לברון, עוד כרוקי, הוא היה מוכוון מטרה, האיש הגיע כמו חץ שלוח, והוא לאורך הקריירה שלו, הוא ניהל את הקריירה שלו בצורה כזאת, שכשמסתכלים אחורה, 40 אלף נקודות לא כזה מפתיע, זאת אומרת, כבר כרוקי הוא הגיע בשל, אנחנו מדברים לשחקן בן 18 שהגיע לליגה בשל, היו כוכבים גדולים אחרים שהגיעו בגיל 18 לליגה, קובי בריינט וקווין גרנט, אבל לכו תסתכלו על עונות הרוקי שלהם, וזה לא משהו שהם רוצים לזכור, והלונג'בטי, והבן אדם משחק ומשחק ומשחק, והוא סוס עבודה. השבוע עלה הגרף הזה שמראה את התקדמות הנקודות שלו, ואתם רואים שזה מה שתקרא קו ישר כמעט, שממשיך לעולה ועולה ועולה. כאילו, אנשים רואים שאנחנו לא נראה כאלה תופעות. אני מסוג הדברים, מסוג האנשים שמאמין שאם בן אדם אחד עושה את זה, אז, 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 אז זה מוכיח לאנשים אחרים שאפשר, וזה פותח להם את הדלת. יש סרט, אני זוכר שראיתי איזשהו סרט שדיבר על, על זה שפעם אנשים לא האמינו שאפשר לרוץ את מייל בפחות מארבע דקות. וברגע שבן אדם אחד עשה את זה, פתאום די מהר אחריו הרבה אנשים עשו את זה. ועדיין, צריך להבין כמה דברים צריכים להתחבר בשביל ששחקן יגיע לכזאת כמות של נקודות. זאת אומרת, זה הלונג'בטי, זה הבריאות, זה כמות השנים. זה להיות טוב מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון. לברון ג'יימס...
אני חושב ש... ג'יימס... וזה לא ספציפי אולי לעונה, זה, אתה יודע, זה אולי בספר שיחתב על, ויהיה ספר, לא יודע אם שלנו, יהיו ספרים ברבים על הקריירה של לברון ג'יימס.
כבר יש, באנגלית.
והכל.
באנגלית כבר יש המון ספרים על לברון ג'יימס.
הפער, לא היה שחקן שהגיע עם כל כך הרבה ציפיות על הגב שלו, אולי בהיסטוריה, וגם הציפיות האלה שהיו באמת חסרות תקדים, הוא עבר אותן מזמן להערכתי.
אני חושב שגם לא היה שחקן שהיה כל כך ידע לשים לעצמו את היעדים נכון ולהסתכל 20 שנה קדימה, הוא ממש, כשאתה רואה איך הקריירה שלו התפתחה, הוא ממש ידע להסתכל 20 שנה קדימה ולהגיד לאן הוא רוצה להגיע.
ו... זה אגב נכון לא רק לגבי על המגרש, האימפקט של לברון על התרבות מחוץ למגרש, ועל הצד העסקי, גם שלו, על איך שהוא בנה את קלאץ', על איך שהוא בנה, על איך שהוא ידע מי לשים סביבו, היא גם כן, היא סיפור בפני עצמו, על ההתפתחות שלו כמותג, זה דברים ש שק נניח עשה את זה במידה מסוימת עם השקעות, אבל הוא לא באמת בנה את עצמו עד כדי כך כמותג, בנה עצמו כביזנסמן, לא כמותג, לא בתור מה שהוא דאג לעצמו הרבה יותר ממה שלברון ג'יימס מאוד דואג גם לכל מה שמסביבו, לכל האנשים סביבו. אז כן, הוא סיפור בכל זווית שתסתכל עליה.
טוב, אלה 10 הסיפורים שלנו. יש עוד המון סיפורים, אני מניח ש... לא נכנסו מכל מיני סיבות. יש את הסיפור של יוסטון למשל, שהיא קבוצת בית נהדרת, קבוצת חוץ נוראית, ועם מאזן של 20-10 בבית, 6-24 בחוץ, היא כבר לא תגיע לפלי אוף, ובטח כנראה גם לא לפליין. אבל זה סיפור שהוא פחות מעניין, כי כי ההשפעה שלו על העונה היא קטנה. יש את הסיפור של ניקולה יוקיץ', שזה סיפור מאוד מעניין, אבל א', הוא יוכרע בפלייאוף, וב', זה סיפור שאנחנו כבר עדים לו כמה שנים, זאת אומרת, זה לא משהו חדש. יש את הסיפור של גולדן סטייט, אבל גם זה סיפור של כבר כמה שנים. זאת אומרת, הדעיכה הזאת היא התחילה כבר מזמן. אם יש פה אאוטלייר, זה האליפות, זה לא מה שאנחנו רואים השנה. הליגה מלאה ציפורים, ומן הסתם אנחנו נשמח לספר אותם בספר שנוציא העונה. הקמפיין שלנו יתחיל איפשהו באזור 15 לאפריל, באזור תחילת הפלייאוף, ואנחנו נשמח לתמיכה שלכם. קצת שאלות וסיימנו. יאללה. טל קנן שואל, עד כמה אתם מאמינים בבקס קונטנדרית? האם זה שדוק עכשיו מייצב את ההגנה שלהם יעזור להם בהמשך, ומה עם מידת ההשפעה שלו על סיכויי הבקס לקחת אליפות?
אתה רוצה לענות את זה קודם?
אני לא מאמין בדוק, נקודה.
אוקיי, אני אענה ככה. אני לא מאמין בדוק, אני לא חושב שהוא יהיה הסיבה שהבקס לא יזכו באליפות.
שילוב. גם, לא רק.
היה, לא זוכר איפה היה הסיפור הזה של, נדמה לי בן טיילור, העלה את זה.
על זה שהבקס לא מגיעים לטבעת כמעט בכלל. ובפלי אוף, שבו, בטח במזרח, יש לך הרבה יותר ענייני פיזיות ודברים כאלה, אם אתה לא מגיע לקו, אתה לא תתקדם. אני לא חושב שזאת קבוצה שיכולה לקחת אליפות.
אוקיי, דרור שואל, מי הקבוצה השנייה במזרח?
קליבלנד.
אני חושב שפילדלפיה עם אמביד.
עם פילדלפיה עם אמביד, זה סימן שאלה גדול, עם אמביד הזה. לא ברור כרגע מה אתה עיניים.
קודם כל זה שדרור שואל שאלה כזאת ומניח הנחה פה שהיא נראית להמון אנשים פשוטה, אבל מנחסת בעוד, אז זה כבר יפה. זה כבר אומר איפה בוסטון נמצאים היום. מי יכול לקחת בפלייאוף את דנבר, ואני אקדים ואומר, כל קבוצה שתצליח לנצח אותם 4 פעמים.
כן, בדיוק.
במערב אני לא רואה מישהי שיכולה להתמודד איתי, אני חושב שבוסטון זה... אני חושב שמול בוסטון זה יהיה פייר פייט.
צריך לראות מה... הערכה שלי הייתה שהקליפרס הורידו את הרגל מהדבשה אחרי האולסטאר. זה קרה... הם כאילו הביאו את הרגל מהדבשה של הגז לדבשה של הברקס. אז אני חושב שהקליפרס תיאורטית יכולים להתמודד איתם בפלייאוף. ובוסטון, בגדול.
הניקס משחקים עם אוג'י אנונובי, הגנה טובה בליגה. הניקס מאז שאנונובי נפצע, הגנה גרועה בליגה. למה בעצם שהוא לא יזכה בשחקן ההגנה?
כי הוא לא הראה את זה מספיק גם בטורונטו, וכי המדגם של הניקס עם אנונובי הוא קטן מדי.
כן, מישהו כתב לו שגם עם מיטשל היה אותו סיפור. אם מורידים אפשרות לבחור שחקנים שהם רק או בעיקר עם פרוטקטור, מי השחקני ההגנה שלכם?
דני אבדיה.
זה סיפור אחר לגמרי, אבל אני חושב שכן, יש פה הרבה מועמדים, יש פה את דרק ווייט, יש פה את איך קוראים לו, מינסוטה, ברח לי השם.
מקדניאלס.
מקדניאלס, תודה. כן, יש פה הרבה שמות, אתה לא, זה שאלה שהיא הרבה יותר רחבה. כמה הגעה ל-40,000 משנה משהו את המורשת של לברון? אז אני חושב שסורוקה כתב משהו, אנטוני דייביס אחרי שהוא שבר את קו 40,000, אמר שנמאס לו שלברון שובר סיים, שאולי כדאי שלברון יפסיק לשבור סיים, כי כל פעם שהוא שובר סי, הלייקרס מפסידים, אז סורוקה ציין שעכשיו תכלס לברון שובר סי כל משחק, כי שובר את סי הנקודות.
כן. מגיע למיילסטון, אני חושב שזה מה שהכוונה הייתה.
כן, אז כאילו, לא יודע, כאילו 40,000, 45,000, 50,000. זה כבר לא באמת משנה את המורשת. זה מדהים, אבל זה לא משנה את המורשת. כאילו, הוא כבר מספר אחת בנקודות ו...
כן.
שאלה כללית של הבנה של שלמה ברוורמן. מה ההסבר לכך שיש שחקנים שממש טובים מהספסל, אבל לא טובים כשהם פותחים בחמישייה? גם עם יחס הדקות שווה.
ענייני פיט?
לא רק ענייני פיט, גם כשאתה עולה מהספסל בדרך כלל אתה משחק מול חמישיות שניות, מול שחקנים
פחות טובים. לא, אתה יודע, שחקן ששחק 30, אם אני זוכר נכון, הוא כתב משהו לפני זה על סקרמנטו, אני מעריך שהוא מדבר על מליק מונק.
יכול להיות.
אז זה עניין של פיט, זה עניין של ליד מי אתה משחק, איך אתה משחק. והרבה פעמים ההבדל הוא הפוך, ההבדל הוא שחקנים לא יתנו את אותה תפוקה ב-28 דקות אם הם עולים בחמישייה, הם יתנו תפוקה יותר נמוכה אם הם יסחקו 28 דקות מהספסל, כי להיכנס מהספסל כשאתה קר והמשחק כבר נמצא באיזשהו קצב, באיזשהו מומנטום, זה יותר קשה.
בסדר, אני חושב שגם כשאתה עולה מהספסל, א', יש לך, הכדור נמצא יותר אצלך, זאת אומרת, אם אתה תסתכל ספציפית על מליק מונק, אז אם הוא ישחק יותר דקות ליד יארון פוקס, אז יהיו לו פחות נגיעות בכדור. והוא ישחק מול מגנים פחות טובים, הוא עולה מהספסל, אז הוא מקבל יותר זריקות, הוא מקבל יותר, בדקות שהוא נמצא, פר דקה הוא מקבל יותר זריקות. הוא נוגע יותר בכדור, הוא מוביל יותר את הכדור, הוא מוביל יותר את ההתקפה. וזה ההבדל, זאת אומרת, אם כך שחקנים כמו ג'מאל קרופורד, כך שחקנים כמו מליק מונק, שחקנים שהם שחקני ספסל קלאסיים, כי היכולת סקורינג שלהם לא תלויה בקבוצה, לא תלויה במי לידם. ולהפך, כשאתה שם אותם מול, כשאתה שם אותם עם שחקנים שהם יותר טובים, הם יותר מפריעים לפעמים. זו התשובה שלי.
דרך אגב, השחקנים האלה, כמו שאתה אומר, הם שחקנים שהם יותר אינדיבידואליסטים. בועחה אגואיסטים, לא יודע מה, אם אתה רוצה...
בועחה סקוררים, שים את קאם תומאס על הספסל, שחקן נפלא, שים אותו בחמישייה, שחקן נוראי.
אז זה גם קשור לזה, לעניין של הם משחקים יותר טוב במשחק שהוא מבוסס יותר בידודים, ופחות דווקא בהם משחק שהוא קבוצתי, והרבה פעמים קבוצות שהן פותחות את המשחק, מחפשות כמה שיותר להניע את הכדור, כמה שיותר ששחקנים יגעו בכדור, להכניס כולם למשחק, וזה מקום שבו השחקן מהסוג הזה פחות משתדל.
טוב, אז אני מקווה שלא פספסתי שאלות, כי היו הרבה תגובות על הסיפורים וכל מיני דיונים. תנו לנו את הסיפורים שלכם, סיפורים שעושים לכם את העונה, סיפורים שמעניינים אתכם, מוזמנים לכתוב לנו בתגובות, ואנחנו נשמח להתייחס. שוב אני מזכיר, באזור ה-15 לאפריל אנחנו נפתח בקמפיין לספר הבא, אתם קוראים, אתם אוהבים, אתם רוצים, מוזמנים לתמוך בנו, ואם אתם לא קוראים ולא רוצים, אז אנחנו נגיד לכם תודה שהאזנתם לנו. ועדיין נשמח אם תפיצו את הבשורה. מסר לאומה?
לא, לא. תהיו טובים.
Bring them home.
כן, בדיוק.
ואותך, כל מקום שאתם מסוגלים להיות אינסיגניפיסט, אתם יכולים למצוא את אור. אני אקח לו את משפט הסיום. אני קצת בפייסבוק, קצת בטוויטר. ופחות כרגע ברשתות חברתיות, אבל עוד מעט קמפיין אתם תקבלו מנת יתר שלי ולא תרצו בכלל. אז תודה רבה ושהאזנתם ונשתמע.
ביי.